today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון י' באייר תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף פ"א, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. מתפילת מנחה, היום יום ראשון י' באייר, אם מסתפק שמא הזכיר גשם אינו חוזר, כמן שחלפו כבר 90 תפילות שלא הזכיר בהם גשם, והיום הוא חבב לעומר תשפ"ד. כתב הרשש, בנער שלום, ימי ספירת העומר הם שורש לכל ימות השנה, ובדרך שהולך בהם בה מוליכים אותו כל ימות השנה. וכתב הגאון רב חיים פלאג'י בספרו מועד כל חי, האיש הירא והחרד ראוי להיות זהיר וזריז לעמוד ולשרת בשם השם בימים האלה שלאחר הפסח, יתר על כל הימים בקדושה ובטהרה וביראת השם כל היום. ואמרו הקדמונים כי הימים האלה הם מלאות ולמופת לכל השנה כולה, כי אם ירבה בהם בתורה ובמצוות, כן יהיה מראשית השנה ועד אחרית השנה. אהבה ואחדות היא צריכה לישראל בכל עת וזמן, אך בימים אלו צריכים עזרה ביותר ולהתרחק מכל ריב ומחלוקת, כי כבר ידעת מה שגרם לתלמידי רבי עקיבא, זכותם יגן עלינו אמן בימים אלו, והשם יתברך ברחמיו יעזרנו על דבר כבוד שמו תמיד, אמן כן יהי רצון. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמותיהם של חיילי ישראל הקדושים שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה, עם שאר צדיקי העולם ינקום לעינינו נקמת דמיו ודמיו השפוך, תעמוד נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא, במהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטלוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כתב המגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים, סחור דבר לעבדך לשיר חלטני, 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 סחור דבר לעבדך על השיר חלטני. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזורות ירופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום ראשון, פרק חף, למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, יסגב חשם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע, ייתן לך חלבביך וכל עצתך ימלא, נרננה וישועתך ושם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי הושיע אדוני משכרו, יענהו משמי קודשו, בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר הם הקרו ונפלו, אנחנו קמנו ונתעודד. אדוני הושיע המלך יעננו ויום קוראינו. פרק חפתי תהילים ליום ראשון, מזמור לדוד, אבו לה אדוני בני אילים, אבו לה אדוני כבוד ועוז, אבו לה אדוני כבוד שמו, השתחוו לה אדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים, איל הכבוד ערעים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר הרזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עיגל, לבנון וסיריון כמו בן רעמים, כל אדוני חוצב לאבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל הילות ויחשוף יערות וייחלו, כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז למו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה, השתה בעגלה בזמן קריב. ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת אמור. בדפים עין ת' ופ', במסכת בבא מציעא, ובסיום השיעור אז שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות והפעם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה על דף עין ת', הסוחר חמור סתם ומת בחצי הדרך, מה הדין והתשובה? חייב בעל החמור להעמיד לו חמור אחר. שאלה שנייה, הסוחר חמור זה ומת בחצי הדרך ומדמה בליקה חמור אחר, מה יעשו והתשובה? לשמואל רשאי לזכור חמור אחר בדמי נבלת החמור, ולרב אינו רשאי וישלם שכר הדרך שהלך החמור ויש לסוחר תערומת על המזכיר. שאלה שלישית, משכנתא דסורא שיבש בה אילן, מה יעשה בו והתשובה? אם אחר גוף האילן ובדמיו יקנו קרקע, וגוף הקרקע ישייך ללווה והמלווה יאכל פירות. שאלה רביעית, קרקע שנמכרה ל-60 שנה מדינה ביובל, ומה הטעם והתשובה? אינה יוצאת ביובל, מפני שגם בלי היובל אין זו מכירה לצמיתות. שאלה חמישית, הסוחר את החמור לרחוב עליו איש, מי יכול לרחוב עליו והתשובה? רק אנשים אבל לא נשים. שאלה שישית, הסוחר פרה לחרוש בר וחרש בביקה ונשבר הקנקן, מה הדין והתשובה? פטור. שאלה שביעית, אם הסוחר לא שינה מתנאי הסחירות ונשבר הקנקן, מי משלם? והתשובה, אוחז בקנקן שהעמיק את הקנקן יותר מדי באדמה. שאלה שמינית, במקום שמצויים צפלאים ונשבר הקנקן, מי משלם ומדוע? והתשובה, גם האוחז בקנקן וגם האוחז במרדיע משלמים. לרשי, מי ספק באשמת מי נשבר, ולתוספות, מפני ששניהם פשעו. שאלה תשיעית, אמר המוכר לקונה רשימת מומים ורק אחד היה בבהמה, האם חל המקח? והתשובה, לא, מפני שחשב הקונה שכמו ששאר המומים אינם קיימים, כך גם מום זה אינו אמיתי. והשאלה האחרונה בדף פ הייתה, סוחר שנגנב ממנו הפיקדון, האם חייב? והתשובה, לרב מאיר פטור ולרב יהודה חייב. אלה הם התשובות לעשר השאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בערב שבת קודש פרשת אמור, בדפים עין ת' ופ' במסכת בבא מציעא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, י' באייר תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף פ"א במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף פ עמוד א מן המשנה המצויה בשורה הראשונה של הדף. משנה פותחת במילים, הסוחר את הפרה לחרוש בער וחרש בביקה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה דנה בדין הסוחר פרה לעבוד עמה, ושינה ממה שקבע עם בעל הפרה והרע לנזק. אומרת המשנה, סוחר את הפרה בשביל לחרוש עמה בער, ולבסוף שינה וחרש בביקה, אם במהלך החרישה נשבר הקנקן, נשבר יתד המחרשה, בצורת החרישה נעשית על ידי הבהמה, שני אנשים הולכים יחד עם הבהמה ועוסקים בחרישת הקרקע, אחד אוחז בידו מרדע, כלי עץ, בו הנקרא מלמד הבקר, כאמור בספר שופטים פרק ג' פסוק למד א', ובו נעוץ ברזל ושמו דורבן, שבו הוא מכוון את הפרה לתלמיה שתחרוש שורות ישרות, והשני הולך אחרי המחרשה ומכביד את היתד של המחרשה אל תוך הקרקע. יתד זה עשוי מעץ, מחובר לו בסופו ברזל שנכנס בתוך הקרקע וחורש את השדה, ועל ידי זה, בשעה שמושך את הבהמה בהליכתה את כלי המחרשה, נחרש את הקרקע. וכאמור, רשי מפרש קנקן שמוזכר במשנה, יתד המחרשה, ורשי בריף מפרש הברזל הנכנס בקרקע, ובפירוש המשניות לרמב״ם נאמר שהקנקן הוא שם המחרשה. אם כן, אומרת המשנה, סוחר את הפרה בשביל לחרוש עמה בער, ולבסוף שינה וחרש בביקה, אם במהלך החרישה נשבר הקנקן, יתד המחרשה, פטור. בפני שאף אם לא היה משנה, אלא היה חורש בער, כל שכן שהיה נשבר שקרקע ער קשה לחרישה, מפני הסלעים שבה. ויש מחלוקת ראשונים בכוונת המשנה, שכשנשבר הקנקן פטור, האם גם הסוחר וגם הנערים שהובילו את הפרה פטורים, או שרק הסוחר פטור. הרמב״ם בפירוש המשניות כתב שרק הסוחר פטור, אבל האומן שחרש והיה תופס המחרשה חייב, וישלם לבעל הפרה. ואילו הנימוקי יוסף כותב, שמשמע שהמשנה פותרת לא רק את הסוחר, אלא גם את אלו שחרשו עם הפרה. בטעם הדבר שמדובר שהשניים החורשים עם הפרה היו נעריו של בעל הפרה, ולכן אין לו את מי לתבוע. אבל אם החורשים היו פועלים שנזכרו לצורך זה, היו חייבים בשבירת הקנקן, שהרי אי אפשר שישבר הקנקן אלא בפשיעה, כפי שתבהר הגמרא. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם שכר לחרוש עמה בביקה ושינה וחרש בער, אם נשבר הקנקן היתד של המחרשה חייב, מפני שבערים קשה לחרוש מאשר בביקה מפני הסלעים שיש שם, והם גרמו לקנקן להישבר. ודווקא אם יתנאים או לחרוש בביקה בחרש בער, אבל אם שחרה לחרוש סתם ולא יזכיר איכן, יכול לחרוש עמה בין בביקה ובין בער, אומר הריטב"א. הסוחר את הפרה בשביל לדוש עמה בקטנית ושינה ודש בתבואה, והחליקה הפרה פטור מפני שאף אם לא היה משנה, אלא היה דש עמה בקטנית כל שכן שהייתה מחלקת. ואינו חייב על זה שהחליקה, כי על דעת כן, שחרה ששייך שתחליק בדישתה, והרי זה כמת המחמת מלאכה, כך אומר רבינו יונתן מילוניל. מסיים את המשנה ואומרת, ואם שחרה כדי לדוש עמה בתבואה ושינה ודש בקטנית והחליקה, חייב, מפני שעל ידי ששינה גרם לה שתחליק שהקטנית מחלקת. והמשנה שלנו הראשונה ודפי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מי חייב בשבירת הקנקן כשהסוחר לא שינה. שואלת הגמרא, איך הדלא שני בה, מן משלם באופן שהסוחר לא שינה, אלא חרש עמה במקום שסיכם עם בעל הפרה ואי אפשר לטובעו, על שנשבר הקנקן ושני החורשים עם הפרה, המנהיג את הפרה לתלמיה והמכביד את היתד בתוך הקרקע, היו סחירים של המזכיר, מן משלם מי הוא הפושע שחייב על שבירת הקנקן? ואומר אמירי כי לא שייך שישבר הקנקן בחרישה בלא פשיעה. עונה הגמרא אמר רב פאפה, דנקית פרשה משלם. המחזיק במרדע ומנהיג את הפרה משלם, שכיוון שלא כיוון את הפרה יפה, עיקם את שורת החרישה, ועל ידי זה נשבר הקנקן. רב שישה ברי דרבידי אמר, דנקית מנה משלם. המחזיק את הקנקן שהוא יתד המחרישה, הוא משלם, מפני שעל ידי שהעמיק עם היתד בקרקע יותר מדי, הוא נשבר. והלכתה, ולהלכה פוסקים, דנקית מנה משלם. המחזיק את הקנקן הוא המשלם. והיא דוחתה, דמיחזקה גונדרה תרוויו משלמין. ואם חרשו בער במקום ידוע שמלא סלעים ואדמה קשה, שניהם משלמים, המחזיק את הקנקן והמנהיג את הפרה, מפני שלא רק המחזיק את הקנקן היה לו להיזהר, אלא גם המנהיג את הפרה היה לו להשגיח, מפני שבמקום שמלא סלעים בעיוות מועט שמעקם יכול להישבר הקנקן, ולכן על שניהם מוטלת האחריות להיזהר ביותר, והרי זה ספק על ידי מי נשבר, ולכך שניהם משלמים. ואילו תוספות בדיבור המתחיל תרוויו מפרשים שמקום זה שמלא סלעים שניהם פשו, שכיוון שיכול להישבר מאוד בנקל, כל אחד צריך להשגיח על חברו כמו על עצמו ולהזירו, מאחר שלא יזירו ונשבר הקנקן, נחשב ששניהם פשעו ושניהם משלמים. דנה הגמרא בעניין המוכר פרה או שפחה לחברו ומצא במומים. אמר רבי יוחנן, המוכר פרה לחברו ואמר לו המוכר ללוקח, פרה זו שאני מוכר לך נגחניתי, היא פרה שנוגחת נשכניתי, היא פרה שנושכת בעתניתי, היא פרה שבועטת רבצניתי, היא פרה שדרכה לרבות. והיה בה רק מום אחד מכל המומים שהזכיר זה, וסנפו וחיברו בין המומים, והזכיר המוכר את המום הזה בין כל שאר המומים שמנה שלא היו בה. הרי זה מקח טעות, שכיוון שהזכיר לו המוכר מום זה יחד עם שאר המומים שאינם בה, יכול לומר לו הלוקח, בדקתי חלק מהמומים שהזכרת וראיתי שאינם בה, וסבור ראיתי שאין לה כלל מומים, ומה שאמרת שכל המומים הללו בה, זה משום שרצית להוריד מעליך כל תלונה שיכולה להיות לאחר המחירה, ועכשיו שמצאתי לה מום זה, אין אני חפץ בה ורצוני לבטל את המקח. ואילו הרעבת פירש שסנפו, הכוונה שהעלימו בין מומים גדולים אחרים ולא הזכירו כלל, ולכן אף שהזכיר מומים אחרים והסכים הלוקח להם, מכל מקום הרי זה מקח טעות, כיוון שלא הזכיר את המום הזה, ולמום הזה לא נתרצה הלוקח. אבל אם אמר לו המוכר ללוקח, פרה זו יש בה מום זה ומום אחר, והמום הראשון שהזכיר בנפרד נמצא בה, והוסיף לומר שיש בה עוד מום אחר, אין זה מקח טעות. כי כיוון שהזכיר לו את אותו המום שיש בה בנפרד, היה צריך לשים עינה והקונה, ולבדוק אם יש בה את המום הזה. ולכן הוא לא יכול לבטל את המקח. מביאה הגמרא ברייתא כדברי רבי יוחנן. ולמרות שזה ברייתא מפורשת, בא רבי יוחנן להשמיענו שלא תחלק בין שפחה לפרה, אלא דינם שווה. או שרבי יוחנן לא שמע את הברייתא הזו. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא כדברי רבי יוחנן. נאמר בברייתא, המוכר שפחה לחברו, ואמר לו המוכר ללוקח, שפחה זו שאני מוכר לך. שותה היא, נכפיתי, היא חולה במחלת הנפילה, משועממת היא, משוגעת. והחילוק בין שותה למשועממת מבאר בשוט חלקת יואב, ששותה מוזכרת כאן, זה לא בכלל שיגעון אלא פטי ביותר. אם כן אמר בברייתא, המוכר שפחה לחברו ואמר המוכר ללוקח, שפחה זו שאני מוכר לך, שותה היא, נכפתי, משועממתי, והיה בה רק מום אחד מכל המומים שמנה, וסנפו וחיברו בין המומים והזכיר מום זה בין כל שאר המומים שהזכיר לו, הרי זה מקח טעות. אבל אם אמר לו המוכר ללוקח, שפחה זו יש בה מום זה ומום אחר, אין זה מקח טעות. מסתפקת הגמרא באופן שהיו בכל המומים שהזכיר המוכר. אמר לרב אחא ברי דרבא לרב אשי, באופן המוזכר בברייתא שאמר לו המוכר ללוקח, שפחה זו שותה היא, חולה היא, משוגעת היא, אם לבסוף נמצא שהיו בכל המומים הללו ואין הלוקח מקפיד אלא על מום אחד, וטוען הלוקח, כשמנית לי שיש בה את כל המומים האלו, חשבתי בליבי שכללת בדבריך המומים שיש בה עם מומים שאין בה, ואילו הייתי יודע שמום זה מצוי בה לא הייתי לוקחה, ובשביל כך הוא רוצה לבטל את המקח. מהו? כיצד הדין? האם הרשע של הברייתא שהזכיר לו מספר מומים היא גם באופן שהיו בכל המומים האלו שיהיה מקח טעות, או שהרשע היא דווקא בבדק הלוקח וראה באחד מהמומים שהזכיר המוכר שאינו בה, ולכן זה מקח טעות, אבל בהיו בכל המומים זה לא יהיה מקח טעות, והלוקח לא יוכל לחזור בו. אמר לרב מורדכה לרבה שיחי אמרין על משמי דה רבה, כך אומרים בשמו של רבה, שאם היו בכל המומים הללו שהזכיר המוכר, אין זה מקח טעות, והלוקח לא יכול לחזור בו מן המחר. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף פי עמוד ד'. המשנה עוסקת באדם הסוחר את החמור והוסיף על מסעו יותר מכוחו של החמור. מסע החמור שירו חכמים שיש בכוחו לשאת מסע לתך חיטים. לתך זה 15 שאה, שזה חצי קור. ולתך זה מידת נפח, ולכן כובד משקלו ישתנה לפי הסוג של המסע, כגון לתך ברזל שוקל יותר מלתך קלוצות, וכן לתך חיטים שוקל יותר מלתך שעורים. ועל כך דנה משנתנו. ובפירוש המשניות לרמב"ם וכן ברבי עובדיה מברטנורה, ביארו שכל מידות התורה הם מידות נפח, דהיינו לפי גודל הדבר ולא לפי כובד משקלו. אומרת המשנה השנייה בדף פי עמוד א', הסוחר את החמור כדי להביא עליה לתך חיטים, שכך הוא שיעור מסע, ולבסוף הביא עליה שעורים שהם קלים במשקלה מן החיטים, אם הוסיף במסע שלושה קבין יותר מלתך ונתקלקלה, חייב, ולמרות שעדיין יחד עם התוספת שוקלים השעורים פחות מלתך חיטים, ואם כן נמצא, שלא יכביד על הבהמה יותר ממה היה מביא עליה לתך חיטים. מכל מקום, אסור לו להוסיף על מסע החמור יותר משיעור מסע שהוא לתך, בין אם מביא עליה חיטים ובין אם מביא עליה שעורים. וכן אם שחרה להביא עליה לתך תבועה, ולבסוף הביא עליה תבן שהוא קל במשקלו מהתבועה, אם הוסיף שיעור שלושה קבין יותר על לתך ונתקלקלה חייו, ואף שעדיין שוקלים הם פחות מלתך תבועה, ואם כן נמצא שלא יכביד יותר על הבהמה, מי היה מביא עליה לתך תבועה, מכל מקום אסור לו להוסיף על מסע החמור יותר משיעור מסע שהוא לתך. והטעם שהוסיפה המשנה להשמיע את הדין הזה גם בתבועה ובתבן, כדי לומר שלא רק בחיטים ושעורים שמשקלם קרוב זה לזה חייב בתוספת נפח, אלא גם בתבועה ותבן שמשקלם רחוק זה מזה, והתבן שהביא עליה הוא קל במשקלו הרבה מן התבועה, אם הוסיף על הנפח, חייב, כפי שמיד מבאר את המשנה את טעם הדבר. מפרש את המשנה טעם הדבר מפני שהנפח קשה כמסוי, הוספה בנפח למסע בהמר הוא קשה לה כהוספה במשקל של המסע, ולכן כשהוסיף על מסע בנפח יותר משיעור לתך, הרי הוא חייב אף שלא הוסיף במשקל המסע. אבל אם שחרה להביא עליה לתך חיטים ולבסוף הביא עליה לתך שעורים ולא הוסיף על השיעור ומתה, פטור. ואם הוסיף על מסעו וכאופן הנזכר ברישה, חייב. וכמה יוסיף על מסעו ויהיה חייב, סומכוס אומר משום רבי מאיר, שאה לגמל ושלושה קבין לחמור, שאם הוסיף על המסע אחד משלושים משיעור מסע, חייב. ולכך, גמל ששיעור מסעו הוא 30 שאה, אם הוסיף עליו שאה, חייב. וחמור ששיעור מסעו לתך, שהוא 15 שאה, אם הוסיף עליו שלושה קבין, דהיינו חצי שאה, חייב. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף פי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. איתמר נאמר שנחלקו אביי ורבא כיצד לשנות במשנה בטעם הדבר שבהביא שעורים והוסיף חייב. אביי אמר, מפני שהנפח קשה כמסוי תנן. הטעם הוא מפני שהנפח קשה כמסוי, ורבא אמר מפני שהנפח קשה למסוי תנן. הטעם הוא מפני שהנפח קשה למסוי. ומפרש את הגמרא את דבריהם. אביי אמר מפני שהנפח קשה כמסוי תנן, וביאור הדברים נפחא כתיקלא. נפח המסוי קשה לבהמה כמשקל המסוי, כלומר, מסע הבהמה נמדד לפי מידת נפח ולא לפי משקל. ומכיוון ששיעור מסע הוא מידת לתך, כך הוא שיעורה בין אם הביא עליה לתך חיטים שמשקלם כבד, לבין אם הביא עליה לתך שעורים שמשקלם קל. ואין להוסיף על מידה זו, כיוון שתוספת נפח קשה לבהמה כתוספת המשקל. וזה מה שאמרה המשנה, שכשהביא עליה שעורים בנפח לתך, אף שכובד משקלם של השעורים קל מן החיטים, מכל מקום הרי הוא קשה לה כמו שהביא לתך חיטים. ולכן, אם הוסיף שלושה קבין על הלתך, יהיה חייב. תוספת שלושה קבין הוא שיעור שמקלקל חמור, כמבואר במשנה. שואלים הרמב"ן והר"ן, איך אפשר לומר כך? שנפח המסע קשה לבהמה כמשקל המסע, והרי גלוי וידוע שחמור יכול להוליך כפל וכפליים תבן מתבועה משום שמשקלם קל, אף שהנפח גדול יותר. במתרצים הרמב"ן והר"ן, שהבאי סבר שכל המשנה ידוע לתחתונה, ולכן תולים שמתה משום שהנפח קשה לה, אף שזה דבר שאין דרכו כלל. ממשיכה הגמרא ומסבירה, רבא אמר, מפני שהנפח קשה למסוי תנן, וביור הדבר, תיקלה כתיקלה. משקל המסוי קשה לבהמה כמשקל המסוי, אבל נפח המסע אינו קשה לבהמה כמשקל המסע, אלא שתוספת נפח מעל המסע הרגיל מקשה עליה, ולכן אינו חייב עד שיושווה משקל השעורים למשקל החיטים, כלומר שיוסיף על הלתך שעורים שעה שלמה, שבכך יהיה כובד משקלם כמו לתך של חיטים, ואז יהיה חייב כי נפחה ותוספת. הנפח הנוסף נחשב כתוספת וחייב, אבל אם לא הוסיף עליה במשקל המסע, אינה הוספה בנפח, נחשבת לתוספת, ולכן אם הוסיף רק שלושה קבינה ללטח פטור, שהרי עדיין לא הוסיף במשקל. מקשה הגמר ממשנתנו על שיטת רב, התנן שנינו במשנה, סוחרת החמור להביא עליה לטח חיטים, ולבסוף הביא עליה לטח סעורים ומתה פטור, ואם הוסיף על מסעו חייב, מה אילה וכי לא כוונת המשנה, שאם הוסיף על מסע שלושת קבין חייב, ומוכח מכך שנפח קשה לבהמה כמסוי, שאף שהביא עליה לטח סעורים, שמשקלם קל מן החיטים מכל מקום, כיוון שבנפח הביא לטח סעורים, הרי זה קשה לחמור כלטח חיטים, ולכן אם הוסיף על זה שלושה קבין חייב, וזה כשיטת הבאי ולא כשיטת רבה, כי הגמרא סברה כעת, שהחיוב הוא בתוספת שלושת קבין, שהרי כך מפורש בסיפה. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין כוונת המשנה שאוסיף שלושה קבין, אלא כוונת המשנה שאם שכר את הבהמה ללטח חיטים והביא לטח סעורים פטור מפני ששינה להקל, אבל אם הוסיף שאה סעורים על הלטח סעורים חייב, והטעמו מפני שהלטח סעורים שהביא בצירוף התוספת שאה שאוסיף, אז מגיע כובד משקלם למשקל של לטח חיטים וחייב על כך שיש כאן תוספת נפח על מסעה, שאף שהביא עליה כמשקל לטח חיטים, מכל מקום הוסיף על מסעה בנפח. שואלת הגמרא, בעלה קטני והרי על הדין הזה ממשיכה המשנה ומבארת, וכמה יוסיף על מסעו ויהיה חייב. סומכוס אומר, משום רבי מאיר, שאה לגמל, שלושה קבין לחמור. אם כן, שוב מוכח מהמשנה, שכשאוסיף שלושה קבין בלבד, יהיה חייב. וזה כשיטת הבאי, ולא כשיטת רבה. מיישבת הגמרא, לעולם אפשר לפרש שרק כשאוסיף על מסע, שאה יתחייב, וכשיטת רבה. בהמשך דברי המשנה, אינם עולים על הדין ששכרה להביא לטח חיטים והביא לטח סעורים, אלא זה דין נוסף. אחי כאמר, כך ביורה של המשנה. איך דלא שני, באופן שלא שינה, אלא שכרה להביא עליה חיטים והביא חיטים, וכן שכרה להביא סעורים והביא סעורים, כמה יוסיף על מסעו ויהיה חייב? סומכוס אומר, משום רבי מאיר, שאה לגמל, שלושה קבין לחמור. עכשיו מקשה הגמרא מברייתא על שיטת אביי. תשמע, שנינו בברייתא, סוחרת החמור להביא עליה לטח, דהיינו 15 שאין חיטים, ולבסוף הביא עליה 16 שאה סעורים, שאוסיף שאה כדי להשוות משקלם למשקל לטח חיטים, חייב על שאוסיף בנפח, מדייקת הגמרא, אבל אם אוסיף עליה שלושה קבין פטור, ולא אומרים שהנפח קשה לבהמה ככובד המשקל, בעל תוספת נפח מעבר למידת מסע יהיה חייב, אם כן מוכח כשיטת רבה, שאינו חייב עד שיוסיף במשקל המסע כמשקל לטח חיטים, שאז חייב על תוספת הנפח, מתרצת הגמרא תרגמה אביי במחיקתא. וכדי להבין את התירוץ של אביי, צריך להסביר שבמדידת מידות היבש ישנם שלושה סוגי מדידה. א', מחוקות שממלא את הכלי של המידה מלא ומחוק וללא שום גודש מעבר לדפנותיו, ב', תפופות שממלא את הכלי מידה לא מחוק ולא גדוש, ג', קדושות שממלא את הכלי מידה במידה קדושה. מידת מסע החמור הוא 15 שאין תפופות, לא קדושות ולא מחוקות. אז אם כן תראה צבאיה את הברייתא שמדובר בהביא עליה 16 שאה מחוקות ולא תפופות, ו-16 שאה מחוקות פחותות מ-16 אמה תפופות בשלושה קבין. ומאחר במידת מסע החמור היא 15 שאין תפופות והוא הביא עליה 16 שאה מחוקות, נמצא שאין כאן אלא תוספת של שלושה קבין תפופות על 15 שאה תפופות. ומבארת הברייתא כמה נחשב לתוספת מסע בדברים השונים. הכלל בכולם הוא שאם הוסיף חלק אחד מ-30 מהמסע שרגיל לשאת חייב. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, קו הוא שיעור תוספת לכתף, לאדם הנושא מסעות בכתפו, שאדם שאוסיף על מסעו קו חייב בכלכולו. ומכאן למדים שמסע אדם בינוני הוא 30 קו, שהרי על תוספת חלק אחד מ-30 מהמסע חייבים. ואם קו אחד נחשב לתוספת, נמצא שמסעו הוא 30 קבין. הדריב, דהיינו לטח, הוא שיעור תוספת למסע הריבה, ספינה קטנה. ואם התאבעה, חייב לשלם את דמיה. קור הוא שיעור תוספת לספינה בינונית, שלושת קורים הוא תוספת לבורני, לספינה גדולה. דנה הגמרא בדברי הברייתא, אמר חכם שנינו בברייתא, קו לכתף. שואלת הגמרא, מה שייך לחייב על שאוסיף עליו מסעות? אם איתא דלא מצי בי, אם נכון הדבר שהוא אינו יכול לשאת את המסע הזה, הרי בר דעתו, לשדי, שיזרוק ממנו את המסע, וכל שלא זרקו מעצמו, הרי מחל, והוא הזיק את עצמו. ומדוע מחייבים את האדם שאוסיף עליו את המסע? ישבת הגמרא, אמר אביי בשכבתו לאלתר, מיד כשהוסיפו עליו את המסע נפל תחת מסעו ולא הספיק להורידו מכתפו. רבא אמר תירוץ נוסף, אפילו תימא, גם אם תפרש את הברייתא באופן שלא חבתו לאלתר, שהוא לא צנח ישר ממסע, לא צריך הדין זה אינו נצרך אלא לאגרא יתירא, לתוספת שכר, שיכול הכתף לתבוע תוספת שכר על כך שנסע עליו מסע יותר משיעורו. רבא שי אמר תירוץ שלישי, לעולם זה שהוסיף עליו את מסע היתר חיה בכלכולו, והטעם שאין אומרים שהכתף היה צריך להורידו מעליו, מפני שיש לומר שהוא היה סבור חול שאודנה כתלי. כשהרגיש הכתף קושי לסחוב את המסע, הוא לא חשב שהוסיפו עליו מסע, אלא היה סבור שחולשה נזרקה בו, ולכן להוריד את המסע מעלה, ולכן מתחייב במוסיף עליו את המסע. עוד שנינו בברייתא קור לספינה, שלושת קורים לבורני גדולה. אמר רב פאפה, מזה שקור נחשב לתוספת מסע של ספינה בינונית, שמע מינה נשמע מכך שסתם ספינות בינוניות בת תלתין קורין יכולות הן לישא 30 קורים ולשוט על פני המים, שהתוספת היא אחד מ-30 ממסע הספינה, ואם קור נחשב לתוספת, משמע מכך שהספינה מחזיקה 30 קורים. מבארת הגמרא למה נפקא מינה, למה נוגע הדין הזה, למקח וממכר. מי שקונה ספינה בינונית ולא פירט לו המוכר כמה גודל הספינה, צריך לתת לו ספינה שיכולה לסחוב 30 קורים במסע. אם לא עשה כן, הוא עונה את הלוקח. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף פי עמוד ב'. המשנה מבארת את דינו של אומן המקבל חפץ לתקנו, איזה חיוב שמירה חל עליו. אומרת המשנה, כל האומנים המקבלים חפץ לתקנו בביתם בקבלנות, שומרי שכר הם על החפץ וחייבים עם החפץ, נגנב או עבד ופטורים באונסין כדין שומר שכר, והטעם משום שיש להם רווח מחזקת החפץ, שבכך הם מבטיחים שבעל הבית ישלם את שכרם. והמשנה נקטה כל האומנים כדי ללמד שהאומן שומר שכר גם באופן שהבעלים נתנו לו את שכרו במדויק ולא הוסיפו לו על שכרו כלום. להפוך ממה שסברה הגמרא בהמשך באה והאמינה שהאומן נעשה שומר שכר רק בגלל התוספת שמוסיף לו בעל החפץ על שכרו. כך אומר רבי עקיבא איגר, ואילו החתם סופר מבאר שהמשנה באה ללמד, שאף אם האומן השביח את הכלי אינו אלא שומר שכר, ולא כמו מי שסובר במסכת בבא קמא בדף צדיחי עמוד ב', אומן קונה בשבח כלי, שלדבריו אם השביח האומן את הכלי הרי הוא חייב באונסין, כיוון שיש לו חלק בשבח הכלי והוא כשואל, ורק אומן שאינו משביח את הכלי יהיה שומר שכר. ממשיכה המשנה ואומרת, וכולן כל האומנים הללו לאחר שאמרו לבעל החפץ תולת שלך, יכול אתה לקחת את החפץ שלך שכבר גמרתי לתקנו, ואחרי שתתלנו אבא לי את מעות התיקון, כלומר שהאומן אינו מעכב אצלו את החפץ עד שיקבל את שכרו, אז משעה שאמר האומן כך נעשה שומר חינם על החפץ, שמעתה אין לו שום רווח מהחזקת החפץ אצלו, ויהיה פטור גם בגניבה והבידה ואינו חייב אלא בפשיעה, כדין שומר חינם. אבל אם אמר לבעל החפץ אבא מעות ואחר כך תיטולת שלך, כלומר שהאומן אינו נותן לבעלים את החפץ עד שהבעלים ישלמו לו את שכרו, נשאר האומן שומר שכר, כי עדיין יש לו רווח מהחזקת החפץ. מביאה משנה דינים נוספים בדיני שומרים, ואומר המאירי, ואין זה מכלל כוונת הפרק, אלא שהתגלגל הדבר לעסוק בדיני שומרים על ידי הרישה שעסקה בדיני שמירה של אומנים. האומר לחברו, שמור לי חפץ זה היום, ובתמורה אשמור אני לך חפץ שלך מחר, נעשה כל אחד מהם שומר שכר על החפץ של חברו, שהרי מקבל תמורה לשמירה. אבל אם אמר שמור לי חפץ זה, ובאותו הזמן עצמו אשמור אני לך חפץ שלך, הרי זו שמירה שבעליה אמו ופטורים. כל שומר שבזמן שהתחיל בשמירה עשו הבעלים עבורו מלאכה כלשהי, נפטר מחיובי השמירה. שכך כתוב בתורה לגבי שואל, בעליו אין אמו שלם ישלם, אם בעליו אמו לא ישלם. והגמרא לקמן דף צדי ה' עמוד א', תלמד מפסוקים שכך הדין גם בשאר שומרים. האומר לחברו שמור לי חפץ זה, ואמר לו אנח אותו לפניי, קיבל בכך על עצמו להיות שומר חינם וחייב בפשיעה. אבל לא קיבל על עצמו בכך להיות שומר שכר, ולכן פטור בגניבה ובעבידה. ואם אמר לו אנח לפניך, או שאמר לו רק אנח ולא יותר, לא קיבל על עצמו אפילו להיות שומר חינם ופטור אפילו בפשיעה. עוד דין אומרת המשנה, הלוואו על המשכון, המלווה לחברו מעות או פירות וקיבל ממנו חפץ כמשכון להלוואה, הרי הוא שומר שכר על המשכון, ואף שאינו מרוויח כלום במה שהלוואו, נעשה שומר שכר משום שכר מצווה. והכוונה למה שנאמר במסכת בבא קמא בדף נ"ו עמוד ב', ששומר אבידה נעשה שומר שכר באותה הנאה שנפטר מלתת פת לעני בשעה שעוסק בעבידה, שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. ומבואר בגמרא לקמן בדף פי ב' עמוד א', שהוא הדין כאן, שבאותה הנאה שנפטר מלתת פת לעני בשעה שמלווה לו, נעשה שומר שכר על המשכון. רבי יהודה חולק ואומר, אם מלווה ומעות וקיבל תמורתם משכון, אינו נעשה עליו שומר שכר משום שכר המצווה, ואינו אלא שומר חינם. ומסביר המאירי בשם הרעבד, שדעת רבי יהודה שאף על פי שנהנה מכך שמחזיק את המשכון להבטיח שישלם לו את חובו, אינו נעשה שומר שכר בזה, ודווקא באומן אמרו בגמרא שנעשה שומר שכר משום הסברה הזו, כיוון שבעל הכלי לא יתחייב לשלם לו מרצונו החופשי בתורת חסד אלא בדין. ולכן יש לאומן הנאה כשמבטיח שיקבל את שכרו, אבל מלווה שהלווה יתחייב לו בתורת חסד, ואם לא היה המלווה סומך עליו שיחזיר לו, לא היה מחויב להלוואתו, ודאי אינו חושש שלא יחזיר לו, ועל כן אין לו רווח בהחזקת החפץ ואינו נעשה שומר שכר. אבל אומרת המשנה, אם הלווה ופירות וקיבל תמורתם משכון, מודה רבי יהודה שנעשה עליו שומר שכר, משום שפירות דרכם להרכיב, ומרוויח המלווה בכך שהלווה את פירותיו ויקבל בחזרה מעות שאינה מרכיבות. ולפי זה צריך לומר שמדובר כאן רק כשהלווה ופירות על מנת שיחזיר לו מעות, אבל אם הלווה הוא על מנת שיחזיר לו פירות, לא ירוויח כלום, שגם הפירות שיקבל דרכם להרכיב ואינו שומר שכר. והעין יוסף כתב שהלוואת פירות בפירות אסורה משום שאה בשאה, כפי שלמדנו לעיל בפרק החמישי, איזהו נשך, בדף עין ה' עמוד א'. מוסיף אבא שאול בסיום המשנה דין כללי בענייני משכונות. אבא שאול אומר, רשאי אדם שילבה לחברו וקיבל ממנו משכון להזכיר לאחירים את משכונו של העני של הלווה, ולהיות פוסק והולך עליו לפסוק על המשכון, שכל ממון שיקבל תמורת הסחירות יפחית אותו מחובו של העני, מפני שהוא כמישיב ועבידה לעני, שמשכונו אינו שובט ממלאכה, אלא הוא מרוויח תמורתו ממון. במבואר בגמרא שדין זה הוא רק בחפצים שהשכר המתקבל בעד הסחירות שלהם גדול מההפסד של הפחת, שהם נפחתים הכלים הללו על ידי השימוש, כגון מעדר או קרדום ושאר חפצים מברזל. ואם לא כן, אסור. זוהי המשנה שלנו בדף פי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא לאמא מתנית, הנה אם נאמר שמשנה זו היא דלא כדעת רבי מאיר. והרי סתם משנה, כשלא מופיע השם של התנה, מי הוא התנה קמה, סתם משנה תמיד זה רבי מאיר, ודברי רבי מאיר נשנו בברייתא, דתניא. שנינו בברייתא מופיעה לקמן בדף צד ג' ובדף צד ה' ובמסכת בבא קמא בדף מ"ה ובמסכת שבועות בדף מ"ט. נאמר בתורה דין שומר חינם ושומר שכר ושואל, אבל דינו של הסוחר לא נאמר, ואם כן, הסוחר בהמה כיצד משלם, האם הוא כשומר שכר שחייב בגניבה ובאבדה, או שהוא כשומר חינם שאינו חייב אלא בפשיעה? רבי מאיר אומר דינו של סוחר כשומר חינם ופטור בגניבה ובאבדה, ואף על פי שנהנה מן החפץ אינו נעשה שומר שכר, כיוון שהוא משלם תמורת אותה הנאה ואינו מקבל שכר נוסף תמורת השמירה. רבי יהודה אומר סוחר כשומר שכר וחייב בגניבה ובאבדה, כיוון שהחפץ נמצא אצלו להנאת עצמו שרוצה להשתמש בו ולא להנאת הבעלים. ואם החפץ היה נמצא אצלו לשימושו בלי שישלם תמורת השימוש, היה נעשה שואל ומתחייב באונסינו, מכיוון שמשלם תמורת השימוש, אינו כשואל אלא כשומר שכר. אבל לא יכול להיות כשומר חינם, כיוון ששומר חינם מחזיק את החפץ להנאת הבעלים בלבד, ולכן פטור בגניבה ועבידה, ואילו סוחר מחזיק את החפץ גם להנאת עצמו ולא להנאת הבעלים בלבד. ולכן הוא דומה לשומר שכר שגם לו יש הנאה בהחזקת החפץ. ואומן וסוחר שווים הם, שהרי גם אומן נהנה מהחזקת החפץ אצלו, שעל ידי כך הוא בטוח שבעל הבית ישלם את שכרו. אולם שילם תמורת הנאה זו בכך שתיקן את החפץ, כמו סוחר שנהנה ושילם תמורת ההנאה. ואם כן, דין המשנה שאומן כשומר שכר, הוא גם בסוחר, ולא כמו שאמר רבי מאיר, שסוחר כשומר חינם. תרץ את הגמרא ואומרת אפילו תימא, גם אם תאמר שמשנתנו כדעת רבי מאירי, אין סתירה בין הדברים. שאף על פי שסוחר כשומר חינם, אומן הוא כשומר שכר, כיוון דבעי הנאה, דקשב עיקו לאלמה, באותה הנאה שעזב בעל החפץ את כל האומנים שבעולם, ואגיר ללדידי ושכר דווקא את האומן הזה לתקן את כליו, הווה אילויי שומר שכר, נעשה עליו האומן שומר שכר. מקשה הגמרא, יחי, אם כן סוחר נמי גם בסוחר נאמר כן, דבעי הנאה באותה הנאה דקשב עיקו לאלמה שעזב בעל החפץ את כל האנשים הרוצים לזכור את החפץ, ומוגר ללדידי והזכיר את החפץ דווקא לו, אבי אילויי שומר שכר, נעשה עליו סוחר שומר שכר. לכן מתרץ את הגמרא תירוץ אחר, אלא אפילו תימא, גם אם תאמר שמשנתנו כדעת רבי מאירי, אין סתירה, שאף על פי שסוחר כשומר חינם, אומנו כשומר שכר. כיוון דבעי הנאה דקייב לתפי פורטה, באותה הנאה שבעל הבית נותן לאומן מעט יותר שכר מהמגיע לו, שהרי אי אפשר לדייק בשכר הניתן בקבלנות בדיוק כשווי העבודה, אבי אילויי, נעשה אומן על החפץ שומר שכר, מה שאין כן בסוחר. מקשה הגמרא, סוחר נמי גם בסוחר יש סברה כזו, מי לא עסקינן, האם לא אמר רבי מאיר שסוחר הוא שומר חינם גם באופן דגמש ולתפי פורטה, שבעל הבית הוזיל לסוחר את דמי השכירות מעט מהמחיר המקובל בשוק, ואם כן באופן זה יהיה הסוחר שומר שכר בעד אותה ההוזלה, הרי רבי מאיר אמר גם בזה שהוא שומר חינם. אלא מתרץ את הגמרא תירוץ אחר, אפילו תימא, גם אם תאמר שמשנתנו כדעת רבי מאירי, אין כאן סתירה, שאף על פי שסוחר כשומר חינם, אומן הוא כשומר שכר, משום דבעי הנאה דטפיס להאגרי, באותה הנאה שהוא מחזיק אצלו את החפץ עד שיקבל את שכרו ומרוויח בזה דלא באי למעיל ולמי פק הזוזי, שאינו צריך כל הזמן להיכנס ולצאת אצל בעל הבית עד שייתן לו את שכרו, אלא בעלים יבוא לשלם בעצמו כמן שרוצה לקבל את החפץ שלו, אבי עלי נעשה אומן על החפץ שומר שכר, אבל בסוחר לא קיים את הסברה הזו ולכן הוא שומר חינם. תירוץ נוסף עם בית אימה, אם תרצה תאמר כדמחליף רבא ברבוע, כפי שהחליף רבא ברבוע את סדר השיטות בברייתא בתני ושנה, כך סוחר כיצד משלם, רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם, ונמצא שמשנתנו היא כדעת רבי מאיר שהוא שומר שכר, ואינה כדעת רבי יהודה שהוא שומר חינם, ולא אכפת לנו שאינה כדעת רבי יהודה, כי העיקר היא כרבי מאיר, כי סתם משנה רבי מאירי. ולפי התירוץ הזה אין הטעם שאומן הוא שומר שכר משום שתופס את החוב כנגד מעותיו, אלא הועיל ונהנה ומענה, הוא שומר שכר, כמו סוחר. אומרת הגמרא שענינו במשנה, וכולן שאמרו תולת שלך ואהבה מעות, באותו רגע האומן הופך להיות שומר חינם. מקשה הגמרא מהמשנה על ממרה של רף רמבר פאפה, תנן הטעם שענינו שם, דהיינו לקמן בדף צדיחת עמוד ב', אדם שביקש מחברו שישאיל לו בהמה, ואמר לו השואל המשאיל, שלח לי את הבהמה ביד עבדך או ביד שלוחך, ושלך המשאיל באופן שהורה לו השואל, ומתה הבהמה כדרכה בדרך, קודם שנכנסה לבית השואל, חייב השואל באונסין, כיוון שהמשאיל מסר את הבהמה לעבדו או לשלוחו על פי ציוויו של השואל, ונכנסה הבהמה לרשות השואל והתחייב השואל בשמירתה. ואם לא אמר השואל המשאיל לשלוח את הבהמה, אלא המשאיל שלח אותה מדעת עצמו ומתה בדרך, פטור השואל. וכן הדין בשעה שמחזירה השואל המשאיל, שאם המשאיל אמר לשואל למסור את הבהמה לשליח ומסרה לו, ומתה בדרך, פטור השואל, כיוון שמסרה על פי ציוויו של המשאיל, והרי זה כאילו יחזירה לו. ואם מסר השואל את הבהמה לשליח מדעת עצמו ומתה בדרך, חייב. אמר רף רם בר פאפה, אמר רב חיסדא, בשמו של רב חיסדא, לא שנו, לא אמרנו את הדין האמור במשנה, שאם השואל שלח את הבהמה מדעת עצמו חייב, עד שתבוא לידי המשאיל, זה לא נאמר אלא באופן שהחזירה השואל המשאיל בתוך ימי שאילתה, קודם שנגמר הזמן שהשאיל לו את הבהמה, כיוון שהשאילה לו ל-30 ימים והחזירה לו לאחר 29 ימים, שבזה חייב היא מתה בדרך, משום שעדיין לא נגמרה השאלה וחייב בשמירתה. אבל אם החזיר אותה השואל אחר שנגמרו ימי שאילתה, כגון אם השאיל לו ל-30 יום והחזירה לו לאחר שעברו 30 יום, פטור השואל אפילו עם מסרה מדעת עצמו ומתה בדרך, שמשעה שנגמרו ימי השאלה, אין לו חייב בשמירתה כלל, ואפילו אם לא שלח השואל את הבהמה, אלא מתה בביתו לאחר שנגמרו ימי השאלה, פטור. מתיב רב נחמן בר פאפה, מקשה רב נחמן בר פאפה על רף רם בר פאפה ממשנתנו. שנינו במשנה וכולן כל האומנים שאמרו לבעל החפץ, תול את החפץ שלך ואחר כך הווה את מעות התיקון, נעשים באמירה הזו שומר חינם, ומשמע שדווקא כשאמר כן נעשה שומר חינם, משום שהודיע שאינו רוצה להיות יותר שומר על החפץ. אבל אם לא אמר האומן לבעל החפץ תולת שלך ואווה מעות, אלא אמר לו רק גמרטיב, נשאר האומן שומר שכר, כיוון שלא הודיע לבעל החפץ שאינו רוצה עוד לשמור עליו. ואין לנו אומרים שמאחר שהבעלים ידעו שנגמרו ימי האומנות ולא שלחו לקחת את החפץ, האומן נפטר מן השמירה, וקשה מכאן על מה שאמר רף רם בר פאפה, ששואל שנגמרו ימי שאילתו פטור, אף אם לא יחזירו כלל, מדוע אינו ממשיך להיות חייב בדיני שואל, כמו שבמשנה ממשיך להיות שומר שכר? ואומרים התוספות, בדיבור המתחיל אגמרטיב שומר שכר, שקושיית הגמרא היא רק לתירוץ השני של הגמרא לאל בדפי עמוד ב', כי לתירוץ הראשון שאומן הוא שומר שכר משום שמרוויח בהחזקת החפץ עד שיקבל את שכרו, לא קשה קושיית הגמרא שהרי בשואל, אין את הטעם הזה, ולכן אינו ממשיך להיות שומר. קרץ לגמרא באמת, גם אם אמר גמרטיב מפסיק להיות שומר שכר, כיוון שנגמרה תקופת הסחירות, ומלשון המשנה תולת שלך ואווה מעות שומר חינם, לא נדייק שאם אמר גמרטיב נשאר שומר שכר, אלא נדייק, אבל אם אמר האומן אווה מעות ותולת שלך, דהיינו שגילה דעתו בפירוש שאינו מוסר את החפץ, עד שיביאו הבעלים את המעות, אז הוא נשאר שומר שכר, כיוון שיש לו רווח בהחזקת החפץ שמעקבו אצלו עד שיקבל את מעותיו. וכיוון שאומר בפירוש שלא ייתן את החפץ עד שיקבל את שכרו, הרי הוא שומר שכר, אף על פי שאם אמר רק גמרטיב, אינו אלא שומר חינם. ככה תוספות בדיבור המתחיל, לא. מדייק את הגמרא, אבל אם אמר גמרטיב, מה דינו לפי התירוץ הזה? הרי הוא מפסיק מלהיות שומר שכר ונעשה שומר חינם, כיוון שלא גילה דעתו בפירוש שמעכב את החפץ אצלו עד שהבעלים ישלמו לו את שכרו. אבל אם לא אמר גמרטיב, נשאר שומר שכר, ושואל נפטר אפילו בלי להודיע לבעלים, משום שהבעלים יודעים לכמה זמן ישאילו ומתי תפקע ההשאלה. מקשה הגמרא, יחי, אם כך, עד אתני, עד ששנתה המשנה וכולן שאמרו תולת של חווה ומעות שומר חינם, נשמעינן, יכולים היינו להשמיע חידוש גדול יותר, שאפילו אם אמר רק גמרטיב, נעשה שומר חינם, כיוון שלא אמר בפירוש שמעכב אצלו את החפץ תמורת המעות, ונדע מזה שכל שכן, שאם אמר תולת של חווה ומעות, הוא יהיה שומר חינם, כיוון שאמר בפירוש שאינו מעכב אצלו את החפץ תמורת המעות, תרץ לגמרא תולת של חווה ומעות יצטריך אליי. המשנה נצריכה ללמד את הדין דווקא באופן זה שיש בזה חידוש יותר גדול מאשר גמרטיב, כי סל כדאי תחמינה, היינו מעלים על דעתנו לומר שאומן האומר תולת שלך ואווה מעות שומר חינם נעמי לא אווה, לא יהיה אפילו שומר חינם משום שבאמירה הזו התכוון לומר שאינו רוצה עוד לשמור על החפץ כלל, כמה שמלה נשמיע לנו המשנה שגם בזה נשאר שומר חינם, משום שלא לזה התכוון באמירתו, אלא כוונתו רק שאינו מעקבו עד שישלם לו את שכרו, אבל מוכן להמשיך לשמור עליו כפיקדון. וכדי ללמד זאת נקטה הגמרא דווקא שאמר תולת שלך ולא שאמר גמרטיב. איקא דאמרי, יש שאמרו את דברי רב נחמן באופן אחר, רף רם בר פאפה אמר שלאחר שחלפו ימי השאלה פטור השואל, אף אם לא יחזיר כלל את החפץ, ועל כך אמר רב נחמן בר פאפה, אף ענן נמי תנינה, גם אנחנו שנינו במשנה כדינו של רף רם, שהרי שנינו במשנה וכולן, שאמרו תולת שלך ואווה מעות שומר חינם, מה אליו? הוא הדין גמרטיב, לכאורה כך הדינו גם באומר גמרטיב שנעשה שומר חינם. והמשנה נקטה דווקא תולת שלך כדי ללמדנו שגם באומר תולת שלך אינו נפטר לחלוטין אלא נשאר שומר חינם. ואם כן כתוב כאן שמאחר שכשאמר גמרטיב נגמרו ימי השמירה, פטור אפילו אם לא יחזיר את החפץ לבעלים, וכמו שאמר רף רם, שכיוון שנגמרו ימי השאלה, פטור השואל אף אם לא יחזיר את החפץ. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא. ומן שאמר גמרתיו נשאר שומר שכר, כיוון שלא גילה בפירוש שאינו מעכב אצלו את החפץ עבור המעות. בתולת שלך בהווה מעות שייני, בזה הדין שונה, שכאן הוא שומר חינם, כיוון שאמר בפירוש שאינו מעכב את החפץ אצלו. אומרת הגמרא, אונה מר בר מרי מר, כמי דרבינה, כשלמד לפני רבינה, רמי מתניתי נעדדי ומשני. הקשה סתירה בין שתי המשניות, ותירץ. תנן, שנינו במשנתנו בכולן שאמרו תולת שלך והווה מעות שומר חינם, ולכאורה הוא הדין לאומר גמרתיו, שגם הוא נעשה שומר חינם, כיוון שלא אמר בפירוש שמעכב אצלו את החפץ עבור המעות. ורימינו, וישאל אותך על סתירה על זה ממה ששנינו לכמן בדף צח. עמוד ב' דף צדיק ח' עמוד ב', שאם אדם ביקש מחברו להשאיל לו בהמה, ואמר לו השואל המשאיל, שלח לי את הבהמה ביד עבדך או ביד שלוחך, ושלחה המשאיל באופן שהורה לו השואל, ומתה הבהמה בדרך קודם שנכנסה לבית השואל, חייב השואל באונסין, כיוון שהמשאיל מסר את הבהמה לעבדו או לשלוחו, על פי ציוויו של השואל, ונכנסה הבהמה לרשות השואל, והתחייב בשמירתה. אם השואל לא אמר למשאיל לשלוח, אלא המשאיל שלח אותה מדעת עצמו ומתה בדרך, פטור השואל, וכן הדין בשעה שמחזירה השואל המשאיל. שאם המשאיל אמר לשואל למסור את הבהמה לשליח ומסרה לו, הוא מתה בדרך, פטור השואל, כיוון שמסרה על פי ציוויו של המשאיל, והרי זה כאילו היא חזירה לו. ואם המשאיל לא אמר לשואל לשלוח, אלא השואל מסר את הבהמה לשליח מדעת עצמו ומתה בדרך, חייב השואל שעדיין היא ברשותו. וקשה שגם בזה השואל צריך להיות פטור, שהרי נגמרו ימי השאלה, ואפילו אם לא יחזיר כלל פטור, כמו שלמדנו שאומן שאמר גמרתיו פטור, אף אם לא יחזיר, כיוון שנגמרו ימי השמירה. ומשני, ותרץ אונה מר בר מרי מר, את הסתירה, שאמר רפרם בר פאפה, אמר רב חיזלה בשמו של רב חיזלה, מה ששנו במשנה שאם השואל שלח מדעת עצמו ומתה בדרך חייו, לא שנו, לא נאמר הדין הזה, אלא כשהחזיר השואל את הבהמה בתוך ימי שאילתה, כשהוא עדיין מחויב בשמירתה, אבל אם החזירה לאחר ימי שאילתה, פטור השואל אפילו אם שלח אותה מדעת עצמו. שהרי כשנגמרו ימי השאלה פטור, אף אם לא יחזירה כלל, כמו שאומן שאמר גמרתיו, פטור אף אם לא יחזירה. הסתפקת הגמרא בדינו של רפרא מבעילו, הסתפקו בני הישיבה אם נגמרו ימי השאלה בשואל עדיין לא יחזיר את החפץ לבעלים. שאמר רפרא שהוא פטור, האם כוונתו שפטור רק מחיובי שואל דהיינו אונסין, ואולם חייב בגניבה ועבידה כשומר שכר? או דילמה שומר שכר נמי לא אבי, או אולי כוונתו שאפילו שומר שכר אינו ופטור גם מגניבה ועבידה. אבל בחיובי שומר חינם הוא ודאי חייב, שהרי צריך להחזיר את החפץ לרשות הבעלים, ולא ייתכן שלא תהיה מוטלת עליו שמירה כלל, אומר הריטב"א. אמר המימר מסתברא, מסתבר שפטור מחיובי שואל דהיינו אונסין וחייב בגניבה ועבדה כשומר שכר, והטעם שואיל ונהנה, כיוון שנהנה מכך שהבעלים השאילו לו את החפץ, מהנה אבה, יהיה מהנה אותם בחזרה להיות שומר שכר על החפץ עד שיגיע לידיהם. ואומר המאירי ששלמדו מכאן, שהשומר חפץ לחברו בתמורה לחסדים שקיבל ממנו נעשה שומר שכר, אלא שיש לפקפק בזה ולומר שכאן נעשה שומר שכר משום שנהנה באותו דבר עצמו שעליו הוא שומר, ואף באותו דבר עצמו יש לומר שדווקא עד שלא יחזירו לבעלים אחר שנהנה ממנו, שלא נשלם החסד עדיין, אז הוא שומר שכר. אבל אם יחזירו וחזר ולקחו לשמור עליו, אינו נעשה שומר שכר משום החסד שעשה לו בחפץ הזה בעבר. אומרת הגמרא תניא כבתי דה המימר, שנינו בברייתא כדברי המימר. נאמר בברייתא, הלוקח הקונה כלים מבית האומן שיצר אותם כדי לשגרן לבית חמיו מתנה לארוסתו, ואמר לו הלוקח לאומן, אם מקבלין אותן ממני בבית חמי, אני נותן לך דמיהן, אשלם לך תמורתם, ואם לאו, אם לא ירצו לקבל אותם, אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהן. אשלם לך רק על מה שנהניתי, שמחזיקים לי טובה בבית חמי, ששלחתי להם מתנות, אף שלא קיבלו ממני. ונאנסו הכלים. אם נאנסו בהליכה לבית חמי, חייב באונסין, שכיוון שקצצתי עם המוכר מחיר, ומשך לשם לקיחה, הרי הוא לוקח וחייב לשלם את התמורה עד שיתברר שום החזירם. אבל אם נאנסו בחזירה מבית חמי, פטור הלוקח מאונסין מפני שהוא אינו כשואל, שהרי הנעתו מהסבלונות, מהמתנות, הסתיימה כאשר לא קיבלו אותם ממנו בבית חמיו. וכן אמר שמואל במסכת בבא בתרא בדף פ"ח עמוד א', שלוקח כלי מן האומן על מנת לבקרו, שאם אין בו מום ייקחנו ונאנס בידו, חייב הוא שקצצו דמים. אז אם נאנסו בחזירה מבית חמיו, פטור הלוקח מאונסין מפני שהוא אינו כשואל, שהרי הנעתו מהסבלונות הסתיימה כאשר לא קיבלו אותה ממנו בבית חמיו, אלא הוא כנושא שכר, ושכרו הוא שנהנה מהחפץ בכך שהתכבד על ידו. וכל שנהנה הרי הוא שומר שכר ולא שומר חינם, אף על פי שהנאה זו נגמרה כבר, ולא עוד, אלא שמשלם תמורתה, וכל שכן בנידון של המימר שהוא שומר שכר, אף שכבר קלטה השאלה, שהרי נהנה מהחפץ, ולא עוד, אלא שלא שילם תמורת ההנאה. מביאה הגמרא מעשה בדומה למופיע בברייתא, הוא גברה אותו אדם דזבין לחמרה לחברי, שמחר חמור לחברו ואמר לה, לוקח למוכר כממתינה ללדוך את הפלוני, אני מביא את החמור למקום פלוני. אם הזדבנה, אם אצליח למכור אותו מוטב, ואשלם לך תמורתו, והיא לא, אם לא אצליח למוכרו, מהדרנה לי, ניהלך, אחזירנו לך. אז על הלך הלוקח עם החמור לאותו מקום ולא הזדבנה, לא הצליח למוכרו, ובהדי דקעתה, בזמן שהוא חזר משם, איתניס, נאנס החמור ומת. עתה לקמד רב נחמן, בא המוכר לפני רב נחמן וטבע מהקונה את דמי החמור. חי ויחייב רב נחמן את הלוקח לשלם. הייתי והקשה לו רבה לרב נחמן, שנינו בברייתא נאנסו בהליכה מבית האומן לבית הלוקח חייב, ובחזרה לבית האומן פטור מפני שהוא כנושא שכר ולא כשואל. ואם כן גם כאן, צריך היית לפתור את הלוקח כדין שומר שכר, שהרי החמור נאנס בדרך חזרה לבית המוכר. אמר להישיב רב נחמן לרבה, במקרה זה אין לחלק בין הליכה לחזרה, כמעט לחזרה דהי, החזרה של הלוקח הזה כהליכה היא. הרי כמו ההליכה שעליה נאמר בברייתא לגבי הלוקח כלים מבית האומן לבית חמיף שחייב באונסין. מה הייתה מה? מה הטעם שכאן מתחייב הוא באונסין גם בחזירתו כמו בהליכתו, ואין אומרים שכיוון שהסתיימה הנעתו מהחמור שוב אינו כשואל? סברה הוא, שהרי בחזירתו מאותו המקום, אילו אשכח לזבונה, אם היה מוצא מי שירצה לקנות את החמור, מי לא זבנה? האם לא היה מוכר לו את החמור ונמצא שעדיין כל ההנאה שלו וחייב באונסין? ורק בברייתא פטור בחזרה, כיוון שבבית חמיב לא קיבלו ממנו את המתנות, ואז שוב אין לו שום הנאה מהם בחזרה, ואינו רוצה אלא להחזירו לאומן, ולכן אינו חייב באונסין. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אדם שאמר לחברו שמור לי על החפץ שלי ושמור לך, על החפץ שלך שומר שכר, מקשה הגמרא ואמר, מדוע חייב בגניבה בעבידה שמירה בבעלימי, הרי זו שמירה שבעליה אמו, שבעליו של החפץ עשו מלאכה עבור השומר, שהרי גם הוא שמר עבורו, וכל שומר שהבעלים של החפץ עשו עבורו מלאכה בשעה שהתחיל בשמירה, נפטר מחיובי השמירה שנאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק י' ד', אם בעליו אמו לא ישלם. ולמרות שהפסוק הזה מדבר לגבי שואל, בגמרא לקמן בדף צדי ה' דרשו מפסוקים שכך הדין בשאר השומרים. תרצפי גמרא אמר רב פאפה, מדובר דאמר לי שאמר לו שמור לי היום ואני אשמור לך את הבהמה שלך למחר, ולכן אין איזה שמירה בבעלים. שהרי בשעה שהתחיל בשמירה לא עשו הבעלים מלאכה עבורו. שואלים התוספות במסכת בבא בתרא בדף ג' עמוד ב', דיבור המתחיל דאמר, הרי גם בזה השמירה היא בבעלים, שהרי מבואר לקמן בדף צדי ד' עמוד ב', ששאילתו של אדם אינה מתחילת בשעה שמתחיל במלאכה, אלא כבר בשעת האמירה שאמר שהוא משיל את עצמו, ואם כן, כיוון שאמר לו שישמור לו למחר, הרי הוא נעשה שואל עליו מעכשיו, למרות שהשמירה היא רק מחר. תרצים התוספות שהדין ששאילתו של אדם מתחילת באמירה אינו אלא כשהוא עושה את המלאכה לאלתר, אבל אם עושה את המלאכה לאחר זמן ושמפסיק במלאכה האחרת בינתיים, אין שאלתו מתחילת עד שיתחיל במלאכה בפועל. שנינו בברייתא כמו דין המשנה, תנו רבנן, נאמר בברייתא אומר לחברו שמור לי חפץ שלי ובתמורה אשמור אני לך חפץ שלך, וכן האומר השילני חפץ שלך ובתמורה השילך אני חפץ שלי, או שמור לי חפץ שלי ובתמורה השילך חפץ אחר שלי, או השילני חפץ שלך ובתמורה אשמור לך חפץ אחר שלך, כולן נעשו שומרי שכר זה לזה, שהרי קיבלו תמורה לשמירתם, וגם השואל אינו חייב אלא בגניבה ועבידה ולא באונסין, משום שאין כל ההנאה שלו, שהרי נתן תמורה למשאיל בכך שגם הוא ישאיל לו או ששמר לו את חפצו. מקשה הגמרא על הדין של שמור לי ואשמור לך, והמי חייב בגניבה ועבידה במקרה הזה, והרי זה שמירה בבעלים, מי שבעל החפץ עשה מלאכה עבור השומר בשעת תחילת השמירה ששמר עבורו את החפץ שלו. אבל שלושת הדינים האחרים, השילני ואשיל לך, שמור לי ואשילך, השילני ואשמור לך, לא קשה, שהרי אין כאן בעלים של חפץ במלאכתו של שומר. תרץ לגמרא אמר רב פאפה, מדובר דאמר לי שאמר לו שמור לי היום ואני אשמור לך את הבהמה שלך למחר, ולכן אין זו שמירה בבעלים, שהרי בשעה שהתחיל בשמירה לא עשו הבעלים מלאכה עבורו. ואומר הרשב"א במסכת בבא בתרא, שדווקא באופן שכאשר השני נהיה שומר הראשון כבר הפסיק לשמור, אבל אם היה זמן ששניהם היו שומרים זה נחשב לשמירה בבעלים. מספרת הגמרא, אנו העלויי, אותם מוכרי בסמים, לכל יומה אבי אפל לאוחד מניו, שהיו נוהגים שבכל יום היה אחד מהם אופה לחם עבור כולם. ההוא יומה יום אחד אמרו לי, לאחד מניו, לאחד מהם זיל אפילן, לך תאפל לנו את הלחם. אמר לו, ניטרו לי גלימי, שמרו לי על הגלימה שלי, עד דעת עד שחזר פשעו בה, פשעו חברה בשמירת הגלימה, והגנו ונגנבה הגלימה. והוא צריכה הגמרא לומר באב אמינה שפשעו בגלימה, כיוון שסברה הגמרא שיום זה היה זמנו לאפות, ואם כן לא קיבלו תמורה לשמירתם, והם שומרי חינם, ואינם חייבים אלא בפשיעה. עתו לקמד רב פאפה, באו לדין לפני רב פאפה, חייבינו, חייב אותם רב פאפה לשלם לו את הגלימה. אמרו לי רבנן, אמרו החכמים לרב פאפה, אמה, מדוע חייבת אותם לשלם הרי פשיעה בבעליני, שהרי בשעה שהחלו בשמירה, עשה הוא מלאכה עבורם, שאפה להם לחם, ובשמירה בבעלים פטור השומר, איך סיף התבייש רב פאפה ולא היה לו מה להשיב. לסוף הגלה ימילתא, לסוף התגלה הדבר, והוא שעתה, שבאותה שעה ששמרו חבריו את הגלימה, שחרה בקשתי. שתה בעל הגלימה שאיחר ועדיין לא עפה עבורם, וממילא אין זו פשיעה בבעלים, ובצדק חייב אותם רב פאפה. מקשה הגמרא אניחא למאן דאמר, מובן הדבר למאן דאמר לקמן בדף צדי ה' עמוד א', שגם פשיעה בבעלים פטור. דהיינו שהפטור בשמירה בבעלים נאמר אפילו אם פשע השומר. משום מה חייחסיף, לכן התבייש רב פאפה שחייב אותם שלא כדין, אלא למאן דאמר ששומר חינם בבעלים חייב, כיוון שכל חיובו הוא בפשיעה. והפטור של שמירה בבעלים לא נאמר אלא בשואל ושומר שכר שחיובם גם בלי פשיעה, אמה יחסיף למה התבייש רב פאפה, הרי מן הדין היו חייבים לשלם, אף שהייתה זאת פשיעה בבעלים. תרץ את הגמרא אלא צריך לומר שהמעשה כאן היה שהוא יום עליו דידי אבא. אותו היום שייך לאפות עבורם לא היה זה זמנו ללכת לאפות. ואמרו ללדידי ואמרו לו חבריו זיל אפילן את, לך אתה ותאפה לנו, אף שאין זה זמנך, ואמר לו, אמר להם מסכים אני לאפות, היא... והאו אגרא דקאפינא לכו, אם באותו השכר שאני אופה עבורכם שלא בזמני, נתורו גלימאי, שימרו עבורי את גלימתי, ואם כן נמצא, שהיו שומרי שכר על הגלימה, שהרבה תמורה לשמירה, אפה להם שלא בזמנו. עד העתעת שחזר מאפייה, איגניב נגנב החפץ שלו בפשיעה, עתו לקמי דרף פאפה, באו לדין לפני רף פאפה, חייבינו, חייב אותם לשלם, כיוון ששומרי שכר הם בחייבים בגניבה. אמרו לרבנן, אמרו לחכמים לרף פאפה, מדוע חייבת אותם? הרי שמירה בבעלים, שבשעה ששמרו על גלימתו, הוא עפה עבורם. וכיוון שכך היה המעשה שהייתה כאן גניבה בבעלים ולא פשיעה בבעלים, ממילא קשה על רב פאפה גם למאן דאמר פשיעה בבעלים. חייב? יחסיף התבייש רב פאפה ולא ידע מה להשיב. לסוף הגלה ימילתא, לסוף התגלה הדבר, והאי שעתה שבשעה ששמרו חבריו על הגלימה, שחרה ושתי, היה שותה שיחר ועדיין לא עפה עבורם ולא הייתה כאן שמירה בבעלים. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, אנו ביתרי אותם שני אנשים דאבו כמסגו באורחה, שהיו הולכים בדרך, אחד אריך אחד מהם היה גבוה ואחד גוצה באחד היה נמוך. אריך הרחיף חמרה, הגבוה רחב על החמור, ואב אלי סדינה, והיה לו סדין של פשטן שאינו סופג הרבה מים, גוצה מקסקי סרבלה. הנמוך היה לבוש מעיל של צמר בקמסגי וקרה, והיה הולך ברגליו, צועד ברגליו, כמעטי לנערה, כשהגיעו לנער חשש הנמוך שמעילו יירטב, שהרי הולך ברגליו, ומעיל של צמר סופג הרבה מים ומכבידים אותו, ולכן שקלה לסרבלה ואות ועילוי חמרה, פשט את מעילו ולקחו והניחו על החמור, ושקלה לסדיה נדעו והתקסי בי. ולקח את הסדין פשטן של האדם הגבוה, שאינו סופג הרבה מים, ולבש אותו, שתפוע מיה לסדיני. נסחף הסדין במים, ונעלם. עתה לקמי די רבה, באו לדין לפני רבה חייבי. חייב רבה את הנמוך לשלם לגבוה הסדין מפשטן. אמרו לרבנן, אמרו לחכמים לרבה, המים, מדוע חייבת את הנמוך לשלם, צריך היית לפתור אותו משום ששאלה בבעלים, בשעה ששאל הנמוך, האדם הנמוך את הסדין מהאדם הגבוה, עשה עבורו הגבוה מלאכה, שנשא את מעילו של הנמוך על החמור והעביר לו אותו את הנהר, ואם כן צריך הנמוך להיפטר מדין שאלה בבעלים. והרי זה כאילו אמר הנמוך לגבוה, שילעיני ושמור לי, שבזה לכולי עלמא זו שמירה בבעלים. יחסיף התבייש רבה ולא היה לו מה להשיב, לסוף הגלה ימילתא, לסוף התברר הדבר, דבלו דעתי שקלי, שהנמוך לקח את הסדין של הגבוה בלא ידיעתו, ובלא דעתי אוטווי, והניח את מעילו על החמור בלא ידיעתו של הגבוה, ואם כן ודאי חייב הנמוך על הסדין שנסחף במים, כי הוא נטל זאת ללא רשות. כי הרי שואל שלא מדעת, דינו כגזלן. מביאה הגמרא מעשה נוסף, ההוא גברא דאוגר לחמרה לחברי, אותו אדם שהזכיר חמור לחברו, אמר לי, המזכיר לסוחר, חזי לא תיזול באורחה דנער פקוד, ראה שלא תלך עם החמור דרך המקום שנקרא נער פקוד, דאי כמיה שיש המים, זיל באורחה דנרש, אלא לך במקום שנקרא נרש דלה כמיה, שבדרך זו אין מים. אז זיל באורחה דנער פקוד, בכל אופן הלך הסוחר עם החמור בדרך נער פקוד, שאמר לו המזכיר לא ללכת שם, ומית חמרה ומת החמור, כי עתה כשבא הסוחר אמר למזכיר, אין, באורחה דנער פקוד אז לי, אכן הלכתי בדרך נער פקוד אף שאמרת לי לא ללכת, ומי הוא לקמיה, אבל לא היו שם המים, ואף על פי כן מת החמור. ולמרות ששנינו לאלף דפיין ח' עמוד א', הסוחר את החמור להוליכה בער והוליכה בביקה חייב, אם כן לכאורה צריך להתחייב שהרשינה ממה שנאמר לו, מכל מקום אינו חייב מטעם זה, שהרי פרש לו שהסיבה שאינו רוצה שהוליכנו בדרך נער פקוד זה בגלל המים, והרי טוען שלא היו מים, ואם כן אין כאן שינוי, כך מסביר הריטב"א. אמר לי, רבה, אמר לו רבה נאמן הסוחר לומר שלא היו מים בנער פקוד, כי מה לי לשקר, מדוע צריך הוא לשקר ולומר שלא היו שם המים, הרי אי באי, אם היה רוצה לשקר, היה משקר שקר טוב יותר, ואמר לי, אנא באורחה דנרש אז לי, היה יכול לומר למזכיר, הלכתי בדרך נרש ולא בדרך נער פקוד, בדיוק כמו שאמרת, ומיגו מתוך שיכול היה לטעון טענה טובה יותר, וטען טענה זו שהיא הפחות טובה עבורו, מניחים אנו שאינו משקר בטענה הזו, ונאמן שלא היו שם המים ופטור. אמר לי, אביי לרבה, כאן חייב למרות שיש לו מיגו. למה? כיוון שמה לי לשקר במקום עדים, לא אמרינן. במקום שיש עדים המעידים להפך מדבריו, אנחנו לא אומרים שיהיה נאמן במיגו ואין מקבלים את דבריו. וכאן נחשב הדבר כבמקום עדים, כיוון שאנן סעדה כולנו עדים, שיש בדרך כלל מים בנהר פקוד, שהוא דבר ידוע ומפורסם, והרי זה כאילו ישנם עדים המעידים כנגדו. ובמקום שיש עדים גמורים, גם רב המודה שאין כאן מיגו, אלא שכאן סבר שיש לנו לפרש את דבריו, שאין כוונתו שלא היו שם מים כלל, אלא שהחמור לא מת מחמת המים, והרי זה כמו שאין בו מים. והבעי סבר שאין לנו אלא לתפוס את לשונו כפשוטו. כך מסביר הריטב"א. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שמור לי, ואמר לו הנח לפניי, הוא שומר חינם. אמר אבון הדין, זהו רק כשאמר לו הנח לפניי, אבל אם אמר לו הנח לפניך, אינו נעשה לו שומר חינם ולא שומר שכר, שבאמירת הנח לפניך כוונתו שב אתה ושמור על החפץ, ואני לא מקבל עליי שמירה כלל. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה, אם אמר לו הנח סתמה, סתם, ולא אמר לו, לא לפניי ולא לפניך מהי, מה הדין בזה, האם הוא שומר חינם או שאינו שומר כלל, תשמע בו ושמע ראייה לדבר שנינו במשנה, שמור לי ואמר לו, הנח לפניי שומר חינם, מכך שהמשנה נקטה דווקא, הנח לפניי יש לדקדק אסתמה, אם אמר לו, הנח בסתם ולא אמר לו, לא לפניי ולא לפניך, ולא כלום, אינו מתחייב בשמירה כלל, שאם לא כן, היה למשנה לנקוט את הדין הזה גם בהנח סתם, שבזה זה חידוש גדול יותר, שנעשה שומר חינם. דוחה הגמרא ואומרת, עד הרבה, יש לדקדק להפך. מידה אמר אבונה, הנח לפניך אינו לא שומר חינם ולא שומר שכר, משמע שכשאומר הנח לפניך הוא דהינו, רק אז נאמר הדין שאינו לא שומר חינם ולא שומר שכר. אבל אם אמר הנח סתם, בסתם בלי המילים לפניי או לפניך, שומר חינם, ויהיה שומר חינם, כמו באומר הנח לפניי, שאם לא כן, מדוע לא נקט רבונה את דינו, גם באומר הנח סתם. אלא מעלק על המשמע מינה, אלא ממשנה זו אין להוכיח לא לכאן ולא לכאן. ולמרות שמהמשנה קשה על רבונה, ואם כן היו צריכים לנקוט כמו שמשמע מהמשנה ולא כדברי רבונה, מכל מקום כתבה הגמרא, שמפה אי אפשר להביא ראיה לא לכאן ולא לכאן, שכיוון שרבונה אמר כן, מוכח שאין לדקדק מהמשנה כך, אלא המשנה נקטה את עיקר הדין, שאם אמר הנח לפניי, הרי הוא שומר חינם, ולא התכוונה למעט שבסתמה אינו שומר חינם. כך אומרים הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א. רוצה הגמרא לתלות את הספק הזה של בני הישיבה במחלוקת תנאים. למה כתנאי נאמר ששאלה זאת תלויה במחלוקת תנאים? שנינו במסכת בבא קמא בדף מ"ז עמוד א', כדר יוצר גדרות מחרס, שהכניס גדרות לחצר בעל הבית שלו ברשות ושבר אותן שורו של בעל הבית, או שהכניס את שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות ונגח אותו שורו של בעל הבית, או שהכניס פירות לחצר בעל הבית שלו ברשות והחלטן בהמתו של בעל הבית, פטור בעל הבית. ואם הכניס אותם לחצרו ברשות, בעל החצר חייב, והטעם שכשאמר לו להכניס התכוון, תכניס ואשמור לך. ואם כן הוא הדין בנידון כאן, כשאומר לו הנח בסתמה, שכוונתו הנח ואשמור לך, וחייב. רבי אומר בכולם אינו חייב, אפילו אם הכניס ברשות עד שיקבל עליו בעל הבית בפירוש לשמור. שכאשר אומר בעל הבית, אכנס, אין כוונתו אכנס ואשמור לך, אלא כוונתו אכנס ושמור בעצמך. ואם כן, הוא הדין באומר הנח בסתם, שכוונתו הנח ושמור בעצמך, ופטור. הנה לנו מחלוקת תנאים בשאלה הזו. דוחה הגמרא ואומרת, ממאי, מניין שרבנן ורבי נחלקו כאן כמו שנחלקו שם, דילמה, שמה, עד כאן לא כאמרי רבנן אתם, לא אמרו רבנן שבאומר אכנס כוונתו אכנס ואשמור לך וחייב, אלא בחצר. כיוון דבת נטורי, היא בת שמירה ואין תורך לשמור אותה. ואין אדם מכניס לתוך הדבר, אלא על דעת לשומרו. ולכן, כי כאמר לעיל, כשאמר לו אכנס, עיל דאינטר לך כאמר לי, כוונתו הייתה אכנס ואשמור לך, שאין לו תורך בשמירה, ולכן חייב. אבל אחר כאן שאמר לו הנח בשוק, שוק עליו בר נטורי הוא. השוק אינו מקום המשתמר בקלות, ולא התכוון לקבל על עצמו שמירה, אלא למה הוא התכוון? הנח וטיב נטר לך כאמר לי. כוונתו הייתה לומר, הנח ושמור לעצמך, וממילא יהיה פטור. אינמי, גם לדעת רבי יש לדחות. עד כאן לא כאמר רבי אתם, אולי לא אמר רבי שם שאומר הכנס כוונתו, הכנס ושמור לעצמך ופטור, אלא כשביקש רשות להכניסם בחצירו, דלעליו לה רשות הקבאי למשקל מיני, שכדי להכניסם לחצירו צריך לקחת ממנו רשות, ולכן, כי יאיב לרשותה, לעיו לי, טיב ונטר לך כאמר לי. כשנתן לו רשות להכניס כוונתו הייתה שיכניס וישמור לעצמו, אבל לך כאן שמדובר בשוק, ודאי שאנח ואנה מנטרנה כאמר לי, כוונתו הייתה לומר, אנח ואני אשמור לך בחייו, ואיסל כדאי איתך, אנח וטיב ונטר כאמר לי, שאם תעלה על דעתך שכוונתו הייתה לומר, אנח ושמור לעצמך, היא לאותווה עם רצונו להניח את חפצה ברשות הרבים בשוק, ולשמור אותם בעצמו, רשות הבאי למשקל מיני, האם הוא צריך ליטול ממנו רשות, הרי הוא יכול להניחם בלי ליטול רשות מחברו, וכיוון שאמר לו אנח, ודאי שאין כוונתו להרשות לו להניח, אלא כוונתו אנח ואני אשמור לך, ואם כן לא הוכרעה השאלה מה הדין באנח בסתם, מתוך המחלוקת הזו של רבי ורבנן, ונשארה הגמרא בספק ולא פשטה אותו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הלוואו על המשכון שומר שכר. שואלת הגמרא לאמא מתניתין, האם נאמר שמשנה זוהי דלא כרבי אליעזר, דתניא שנינו בברייתא, מלווה את חברו על המשכון, נתן הלווה למלווה משכון כנגד ההלוואה, ועבד המשכון יישבע המלווה שעבד לו המשכון ולא פשע בשמירתו, ויטול את מעותיו מהלווה, ואין המלווה מפסיד את החוב תמורת המשכון שעבד. דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר, יכול לומר לו הלווה למלווה, כלום הלוותני אלא למשכון, הרי לא הלוות לי את המעות, אלא תמורת המשכון, ולכן אם עבד המשכון, עבדו מעותיך ופטור הלווה. בביור מחלוקתם, שרבי אליעזר סבר שהמלווה אינו נוטל משכון כדי לגבות ממנו את ההלוואה, אלא כדי להיות בטוח שהלווה לא יוכל לכפור בהלוואה, ונמצא שאין לו הנאה מהמשכון, ולכן הוא שומר חינם עליו, ואם עבד פטור, ואת מעותיו יגבה ממקום אחר. ורבי עקיבא סבר שהמלווה נוטל את המשכון כדי לגבות ממנו את ההלוואה, אם הלווה לא יחזירנה לו, ונמצא שיש לו הנאה מהמשכון, ולכן הוא שומר שכר עליו, ואם עבד חייב לשלם תמורתו. ממשיכה הברייתא, אבל אם הלווה הוא 1,000 זוז בשטר, שנתן הלווה למלווה שטר על ההלוואה, והניח לו הלווה גם משכון עליהם חוץ מהשטר, דברי הכל, אם עבד המשכון, עבדו מעותיו של המלווה, ופטור הלווה מלשלם. כי כאן מודה רבי אליעזר, שהמלווה נטל את המשכון כדי לגבות ממנו, שהרי גם בלי המשכון, הלווה לא יוכל לכפור בהלוואה, כיוון שיש למלווה שטר, וגם אינו צריך את המשכון כדי להיות בטוח במעותיו, שהרי בסתם שטר, יש יעבוד קרקעות, ויש לו ביטחון על המעות. ונמצא שמשנתנו, אינה כרבי אליעזר, שהרי כתוב בה שהמלווה על המשכון שומר שכר, ורב אליעזר אמר שהוא שומר חינם. ישבת הגמרא אפילו תאים אפילו תאמר שהמשנה כדת רבי אליעזר ולא קשיא, לא קשה הקושייה מהברייתא, כי יש ליישב כאן בברייתא שאמר רבי אליעזר ששומר חינם, מדובר שמשכנו בשעת הלוואתו, שהלווה נתן את המשכון למלווה בשעת ההלוואה, ובזה סבר רבי אליעזר שנוטלו רק כדי שלא יוכל לכפור בהלוואה, והוא שומר חינם. ואילו כאן במשנה שכתוב שהוא שומר שכר, מדובר שמשכנו שלא בשעת הלוואתו, שהלווה לא נתן את המשכון בשעת ההלוואה, אלא לאחר זמן בא המלווה וטבע את הלווה שישלם לו ומשכן אותו על פי בית דין. בזה ודאי המשכון הוא לגובה אינה, ולא רק כדי שלא יוכל לכפור, ולכן הוא שומר שכר. מקשה הגמרא, והידי והידי, הלוואו על המשכון קטני, הרי בין במשנה ובין בברייתא הלשון היא, הלוואו על המשכון שמשמע שמשכנו בשעת ההלוואה, ואיך אפשר להעמיד את המשנה כשמשכנו שלו בשעת ההלוואה? תרץ לגמרא תירוץ אחר לקושייה מהמשנה על דעת רבי אליעזר, אלא לא קשיא. לא קשה המשנה על דברי רבי אליעזר בברייתא, שאפשר ליישב כאן בברייתא שכתוב שהוא שומר חינם, מדובר כשהלוואו מעות, ובזה הוא שומר חינם כיוון שלא מרוויח כלום מן ההלוואה, ואילו כאן במשנה שכתוב שהוא שומר שכר, מדובר כשהלוואו פירות, ובהלוואת פירות מרוויח המלווה, כיוון שפירות דרכם להרכיב, והוא מלווה אותם ויקבל בתמורה מעות, ולכן הוא שומר שכר. וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף פי א' במסכת בבא מציע, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום בחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, שואל ששולח את הפיקדון חזרה למשאיל ונננס הפיקדון בדרך, האם חייב? שאלה שנייה, מדין שואל לאחר גמר ימי השאילה לעניין גניבה ועבידה. שאלה שלישית, הלוקח כלים מבית האומן ושגרם לבית חמיב ונאנסו בהליכה, מה הדין ומדוע? שאלה רביעית, השאילני והשילך, כאיזה שומר דינם ומדוע? שאלה חמישית, שמור לי ושמור לך באותו היום, מה דין שמירתם? והשאלה האחרונה על דף פי א', מה הדין אם אמר השומר אנח בסתם? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף פי א' במסכת בבא מציע. ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעות, השתי משניות בכל יום. וגם תלמודנו במשנה יהיה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם של חיילי ישראל הקדושים שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם. ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אבי שבשמיים אוחזים עלו במסכת סוטה, פרק ד' משנה ה', ואילו אנשים שבידין מקנים להם שלא להסתתר עם פלוני כאשר רואים שהיא מתנהגת עמו בפריצות, מי שנתחרש בעלה או נשתתה או שהיה חבוש בבית האסורים. אולם לא כדי להשקוטה אמרו שמועיל הכינוי הזה, שכן אפילו אם תעבור על הכינוי של בית דין ותסתר, אינה יכולה לשתות כדי להיבדק, אלא הכינוי מועיל במקרה שתסתר לאוסרה על בעלה ולפוסלה מנטילת כתובתה. רבי יוסי אומר, הכינוי של בית דין מועיל אף להשקוטה, והיינו לך שיצא בעלה מבית האסורים ישקן על סמך הכינוי של בית הדין. חתמנו את הפרק הרביעי במסכת סוטה, והולכים מחיל אל חיל ומתחילים את הפרק החמישי במסכת סוטה, פרק ה' משנה א'. כשם שהמים בודקים אותה את הסוטה, שאם זינתה תצווה בטנה ותיפול יריחה, כך המים בודקים אותו את הבועל בכל מקום שהוא בצביעת בטן ובנפילת ירך שנאמר ובאו המים, ובאו המים. מן הוו היתרה שבמילת ובאו, אנו למידים שמיים בודקים גם את הבועל. כשם שאסורה לבעל כל עוד לא שתתה את המים, כך אסורה להינשא לבועל אם את בעלה או נתגרשה ממנו ולא שתתה את המים שנאמר נטמאה ונטמאה. היינו שלא נאמר נטמאה בלא וו, אלא ונטמאה בוו, מהוו היתרה למידים, שסוטה אסורה גם לבועל דברי רבי עקיבא שהיה דורש וו יתרה, אמר רבי יהושע, כך היה דורש זכריה בן הקצב. את הוו היתרה, רבי אומר הוו לא לדרשה באה, אלא שני פעמים האמורים בפרשה, אם נטמאה נטמאה, לכך נכתבו אחד לאסור אותה לבעל, ואחד לאסור אותה לבועל. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום ראשון, י"א באייר, חבב לעומר תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלוא דף פ"א במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור מעליה וכל מיני דמי תו, מחר, יום שני י"ב באייר, תשפ"ד, ונלמד את דף פ"ב. במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, וקיץ מלא בריאות גופה ונאור מעליה, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מיני דמי תו, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראיתה חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.